lead us, Joshua. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי טוב בחשוון תשפ, י"ז בחשוון תשפ, מסכת נידה, דפים כ"ג ג' וכ"ד. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כשנסיים היום בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי, נתייצב מרחק 49 דפים, 49 ימים, עד לסיום השס כולו, במחזור הנוכחי, מחזור י"ג, מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. נתחיל בעזרת השם ובישועתו היום הזה את ספירת הגומר, עד לסיום השס, בסיום מסכת נידה, בעזרת השם ובישועתו. היום 49 דפים, שהם 7 לסיום השס. השתבח שמו הגדול לעד. 49 ימים לסיום השס בגמטריה זה 660. בדיוק הפסוק בתהילים נ"ו, באלוקים העלל דבר, באשם העלל דבר. וגם 49 ימים לסיום השס, זה בדיוק בגמטריה, והתענג על השם, בעזרת השם ובישועתו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשה לי בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים עם וורט לפרשת השבוע, פרשת וירא. והנה 3 אנשים ניצבים עליו. פירש רש"י, אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה 2 שליחויות. ורפאל שריפא את אברהם, הלך משם להציל את לוט. ותמוע מאוד, אם אין מלאך אחד עושה 2 שליחויות, מדוע לא נשלח מלאך מיוחד להציל את לוט? אומר בעל החידושי ערים, הרי אמרו חז"ל בראשית רבה שלוט ניצל בזכות דוד המלך שעתיד היה לצאת ממנו. ידוע שההיתר של דוד המלך לבוא בקהל, אף על פי שסבתו רות הייתה מואביה, זה משום הדרשה מואבי ולא מואבית. ודרשה זו נלמדה מן הפסוק על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אישה לקדם. ודבר זה שדרכה של אישה הוא דרך צניות, למדה הגמרא מן הפסוק ויאמרו אליו היה שרה אשתך, שהייתה צנועה ונשארה באוהל. מעתה, קודם שנודע ששרה צנועה, לא היה טעם לשלוח מלאך להציל את לוט, כיוון שזכותו של דוד המלך לא נתבררה כל צורכה. אבל לאחר שאמר אברהם הנה היא באוהל, וכפירוש רש"י צנועה היא, נתברר שדרכה של אישה להיות צנועה, וממילא המואביות לא היו צריכות לקדם בלחם ובמים, ואם כן ניתן לדרוש מואבי ולא מואבית, ונמצא שדוד המלך מותר לבוא בקהל, ולפיכך לוט צריך להינצל, ולכן רק עכשיו נתחדשה שליחות חדשה להציל את לוט. כך בא לחידושי הערים. אל הבקר רץ אברהם, אומר רש"י, על פי הגמרא במסכת בבא מציעא דף פי גימל, שאברהם האכילם 3 לשונות בחרדל. והנה מובא בזוהר הקדוש, שעל פי העץ שהיה על יד אוהלו של אברהם, היה בודק את אורחיו אם הם אנשים הגונים וקשירים עם לב. ואכן 3 מידות יש שבהן ניתן לבדוק את האנשים אם הם קשירים. א', אוהבי עניים, ב', מסתפקים במועד, ג', ליבם חרד לדבר השם. יש לומר ש3 הסימנים הללו רימוזים במילה בחרדל. א', בחרדל, דהיינו אוהב עניים, ב', חדל רב, דהיינו מסתפק במועט, ג', חרד לב, דהיינו ליבו חרד לדבר השם. וזהו שפירש רש"י שהכילן 3 לשונות בחרדל, כלומר 3 לשונות שאפשר לקרותם בתיבת בחרדל. כך הגאון מבילנה, ואחרון חביב, הרב רבי של מקרקה, ואת האנשים היכו בסנוורים מקטון ועד גדול. לשון המקרא אומר דרשני, שלכאורה נכון יותר לומר, ואת האנשים אשר פתח הבית מקטון ועד גדול היכו בסנוורים. ומן הפסוק משמע שמקטון ועד גדול הוא מעניין הסנוורים. וצריך ביור. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' ב' שאדם שנתקל בשד ששמו שברירי, שד הממונה על מכת סנוורים, יאמר לחש זה, שברירי, ברירי, רירי, ירי, רי. ופירש רשי, לחש הוא ומתמעט והולך משם השד כאשר הוא שומע מיעוט תיבות אות אחר אות עד רי, וכן הוא הלחש להבריחו משם. מעתה, אם כדי להבריח את השד הממונה על מכת הסנוורים יש לומר את שמו מגדול ועד קטון, פוחת והולך, הרי שעל מנת להקות על ידי השד הזה ולזמנו, יש לומר את שמו מקטון ועד גדול. רי, ירי, רירי, ברירי, שברירי. וזהו שכתוב עיכו בסנוורים על ידי שזימנו את השד בדרך של מקטון ועד גדול. אלה מוריי ורבותיי הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת וירא. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אותו אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חב ב' במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה לרבה במנך לקות הנקמה ורבי אליעזר, והתשובה שלתנקמה מקור מקומו תמה, לרבי אליעזר מקורו טהור. שאלה שנייה, מפני השכבת זרע סותרת בימי זיווה ומדוע אינה סותרת כל שיבה? התשובה, שאין לך שכבת זרע שאין בה צחצוחי זיווה, אבל גזירת הכתוב שכיוון שזה מעורב בזרע אינו סותר אלא יום אחד. שאלה שלישית, האם דם יבש מתמה? התשובה, אם היה לך או שנימוח אחר כך תמה, אבל אם אינו נימוח טהור. שאלה רביעית, מה הדין אם אין אדם נימוח אלא על ידי הדחק, והתשובה לתנקם התמה לרבן שמעון מגמליאל טהור? שאלה חמישית, המפלת כמין דגים, מה סובר רבי יהודה? והתשובה, ללשון הראשונה, לרש לקיש חולק גם בדגים ולרבי יוחנן בדגים מודה, וללשון השנייה, לכולי עלמא רבי יהודה מודה. שאלה האחרונה על דף רב ב', מה הם כללי ההיקש לשמואל? והתשובה, אם אינו מופנה, אין למידים. מופנה מצד אחד לרבי ישמעאל למידים, ואין משיבים, ולחכמים למידים ומשיבים. ואם מופנה מבית צדדים, הכל מודים שלמידים ואין משיבים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף ב' במסכת נידה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, טוב בחשוון תשפ, י"ז בחשוון תשפ, ערב שבת קודש, פרשת וירא. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים חף ג' וחף ד' במסכת נידה. וכשנסיים בעזרת השם ובישועתו את תלמוד תורתנו היום, נתייצב מרחק 49 דפים מסיום מה שעסקו לו, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף בית עמוד בית, 23 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומין המילים המפלת כמין בהמה. מין המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, המפלת כמין בהמה, חייב העוף, לדעת רבי מאיר הרי תמאת תומת לידה, ולדעת חכמים כל שאין בו מצורת אדם אינו ולד. מבארת הגמרא את טעמו של רבי מאיר, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל. מה הייתה עמי דה רבי מאיר? מה טעמו של רבי מאיר שתימא תומת לידה את המפלת כדמות בהמה חיה ועוף? הועיל ונאמרה בו בפרשת בריאת הבהמות החיות והעופות המילה יצירה, כאדם שנאמרה בו בפרשת בריאתו המילה יצירה, נאמר בבריאות הבהמות והחיות, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ונאמר בבריאת האדם וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ולומדים בגזירה שווה שהמפלת דמות בהמה חיה ועוף דינה כמפלת דמות אדם והתמאה תומת לידה. חכמים חולקים על הגזירה השווה הזו. מקשה הגמרא שאף המפלת כמין דגים בכלל הגזירה השווה הזו. אלא מעתה שנתבהר שכל שנאמר בו יצירה אמו תמאה לידה, אם כן גם המפלת דמות תנין, דג גדול, תהיה אמו תמאה לידה. הואיל ונאמר גם בו לשון יצירה כשם שנאמר באדם שנאמר ויברא אלוקים את התנינים הגדולים, וכיוון שנאמר בו לשון בריאה, ראוי שיהיה דינו כאדם שנאמר בו לשון יצירה, ואילו במשנתנו שנינו שהמפלת כדמות דגים אינה טמאה לידה. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, דנין לומדים בגזירה שווה לשון יצירה מלשון יצירה, ואין דנים לא לומדים בגזירה שווה לשון בריאה מלשון יצירה. ועל כן רק בהמה חיה ועוף שנאמרה בהם יצירה, למידים מאדם שנאמרה בו יצירה. אבל תנין שלא נאמר בו יצירה, אלא בריאה, אינו לומד מיצירה שנאמרה באדם. דוחה הגמרא את הדברים, כי על פי כללי גזירה שווה, כן ניתן ללמוד בריאה מיצירה. חוזרת הגמרא ומקשה, מהי נפקא מינה, איזה חילוק יש לעניין זה בין לשון בריאה ללשון יצירה? התנא דבי רבי ישמעאל. הרי שנינו ברייתא שנאמרה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, והיא מופיעה בתורת כהנים על פרשת מצורה. נאמר לעניין נגעי בתים, ונזכיר שוב שדין נגעי בתים כך הוא. כשיראה נגע בבית יבוא הכהן ויראו. אם הנגע הוא ממין מראות הטמאים, יסגירו שבעת ימים ובשביעי רואהו. אם קאה הנגע או הלך, קולף מקום הנגע בלבד והבית האור. אם פסע הנגע, התרחב הנגע, חולץ את האבנים שבהם הנגע, וקוצא אפר חוץ לעיר ותח את כל הבית ומסגירו שבוע שני. ואם ייראה בו הנגע בסוף השבוע השני, נוטץ את כל הבית. אבל אם בשבוע הראשון עמד בעינה ולא פסע, מסגירו שבוע שני ורואהו ביום 13. אם קאה הנגע או הלך לו, קולף מקום הנגע ומתאר את הבית בציפורים. ואם מצא הנגע שפסע בסוף שבוע שני, או שעמד בעינו, חולץ וקוצה ותח ומסגירו לשבוע שלישי. ביום 19 רואהו, אם חזר בו הנגע נוטץ את כל הבית, ואם לא חזר בו מתארו בציפורים. אם כן שונה רבי ישמעאל בברייתא, נאמר לעניין נגעי בתים בשעה שהכהן בא לבדוק את הנגע לאחר שבעה ימי הסגר, ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פסע הנגע בקירות הבית, ועוד נאמר שם ובא הכהן וראה והנה פסע הנגע בבית, צרעת ממרת היא בבית, תמה הוא. ופרשו חז"ל שבפסוק הזה מדובר בנגע שעמד בעינו בשבוע ההסגר הראשון, והוא סגר שנית ובשבוע השני פסע. ולמרות שנקט הכתוב בלשונות שונים, מכל מקום דורשים זוהי שיבה, זוהי ביה. משמעות שיבת הכהן וביית הכהן האמורים כאן היא משמעות אחת, שהכהן בא מביתו אל הבית המנוגה לבודקו. לכן יש ללמוד גזירה שווה זה מזה, ולומדים שכשם שבשיבת הכהן לאחר שיבת ימי ההסגר, אם פסע הנגע הרי הוא חולץ את האבנים שבהן הנגע וקוצה, דהיינו מקלף את הטיח, הוא מפנה את האפר מחוץ לעיר ומביא אבנים אחרות ואפר אחר ותח את כל הבית בתית, כך גם בביאתו השנייה עליו לחלוץ ולהקציע ולתוך את הבית, במקרה שעמד בעינו בשבוע הראשון והוסגר שוב ופסע בשני. למדנו מברית הזו שלעניין לימוד גזירה שווה לא מדקדקים ללמוד ממילים שוות, אלא לומדים ממילים שמשמעותן שווה. ואם כן גם כאן יש לנו ללמוד תומת לידה במפלת דמות תנין שנאמרה בו בריאה, מלידת אדם שנאמרה בו יצירה, הועיל ומשמעות בריאה ויצירה היא משמעות אחת. ועוד מוסיפה הגמרא להקשות, ועוד, אף אם אין ללמוד בגזירה שווה בריאה שנאמרה בתנין מיצירה אמורה באדם, הרי באדם נאמרה גם בריאה. ונגמר אם כך נלמד בריאה אמורה בתנין בגזירה שווה מבריאה אמורה בבריאת האדם. דכתיב נאמר בבריאת האדם והעברה אלוקים את האדם בצלמו. אם כן נלמד בגזירה שווה מאדם, שגם המפלת דמות תנין תהיה תמאה לידה. מתרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, אין ללמוד גזירה שווה מהלשון בריאה אמורה באדם, מפני שהפסוק והעברה אלוקים את האדם בצלמו נאמר לגופי, לצורך עצמו, כדי ללמד על מעשה בריאת האדם, והפסוק אינו פנוי ללמד בגזירה שווה. ואילו הפסוק ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, נכתב ונאמר להפנוי, כדי שיהיה הפסוק פנוי ומיותר ללמוד ממנו בגזירה שווה. ולכן דנין יצירה האמורה בבהמה חיה ועוף מיצירה האמורה באדם, ולא דנין בריאה האמורה בתנין מבריאה האמורה באדם. מוסיפה הגמרא להקשות, מדוע אנחנו אומרים שלשון בריאה נאמר לגופו ולשון יצירה אמור כדי שיהיה פסוק פנוי לגזור ממנו גזירה שווה? אדרבה, נאמר להפך, שהפסוק ויצר נאמר לגופי לצורך עצמו כדי ללמד על בריאת האדם, ואילו הפסוק ויברא נאמר להפנוי, נכתב פנוי כדי שהוא יהיה פנוי ללמד גזירה שווה. ונאמר שדנים בגזירה שווה את הלשון בריאה אמורה בתנין מבריאה אמורה באדם. מתרץ את הגמרא אל הטעם שלומדים יצירה מיצירה ולא לומדים בריאה מבריאה, זה מפני שהפסוק ויצר שנאמר באדם ונאמר בבהמה מופנה משני צדדים, פנוי לצורך לימוד גזירה שווה משני הצדדים, הן מצד המלמד והן מצד הנלמד, דהיינו מופנה גבי אדם הפסוק ויצר האמור באדם פנוי ללמד, וכן הוא מופנה לגבי בהמה, הפסוק ויצר האמור לגבי בהמה פנוי ללמוד. ואילו הפסוק והעברה שנאמר באדם ונאמר בתנין, גם אם תאמר שלגבי האדם הוא מופנה, פנוי ללמד גזירה שווה, אבל לגבי תנינים בוודאי אינו מופנה, אלא נצרך לגופו. ולכן לומדים יצירה מיצירה, ואין לומדים בריאה מבריאה. דנה הגמרא מהו הפסוק המופנה אצל בהמה, והאם בתנין יש פסוק מופנה. מופנה מלשון פנוי. שואלת הגמרא, מהי מופנה גבי בהמה? איזה פסוק פנוי אצל בהמה? אילא אם האם לומר שהפנוי הוא מדכתיב, מתוך שכבר נכתב בספר בראשית פרק א' פסוק כ"ה, ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וכתיב. ושוב נאמר בפרק ב' פסוק י"ט, ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. והפסוק הזה מיותר ולא נכתב, אלא כדי ללמוד בו גזירה שווה, אם כן יש להקשות, שלגבי תנין נמי, גם כן, אפנוי מופנה, יש פסוק פנוי, דכתיב, בפסוק שנאמר לגבי בהמה נאמר, ויעש אלוקים ואת כל רמס האדמה, גם תנין בכלל רמס, וכתיב עוד, ויברא אלוקים את התנינים הגדולים, אם כן הפסוק הזה הוא מופנה, הוא פנוי. מתרץ תגמר רמס דכתיב אתם, רמס שנכתב שם בפסוק ואת כל רמס האדמה די יבשהו, הוא מדבר על רמס שביבשה, ואילו תנין הוא רמס שבים, והוא אינו בכלל הכתוב. ואם כן, אין בתנין פסוק מופנה, פסוק פנוי לדרוש איתו גזירה שווה. מפרשת הגמרא אם גזירה שווה צריכה להיות עם פסוק מופנה, עם פסוק פנוי לדרשה. שואלת הגמרא, ומאי נפקא מינה, איזה חילוק יש בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים? שאתה לומד מחמת חילוק זה דווקא את הגזירה שווה אמורה בבהמה חיה ואוף ששני הצדדים פנויים בו, ואינך דורש את הגזירה שווה בתנין שבו רק צד אחד מופנה. מבארת הגמרא, נפקא מינה, יש הבדל ביניהם. דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל, שלושה אופנים שונים יש כאשר התורה כותבת מילים שוות, ואילו כלליהם לדעת אי מתי נדרשים בגזירה שווה. הכלל הראשון, כל גזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, ששני הצדדים נצרכים לגופם, גם הפסוק המלמד וגם הפסוק הנלמד נצרכים לגופם, ואין אחד מהם פנוי לצורך לימוד בגזירה שווה, אין למידים ממנה כלל. היא לא בכלל מידת הגזירה שווה שהתורה נדרשת בה. אי אפשר לדרוש גזירה שווה משני פסוקים דפוסים כאלו. הכלל השני, כאשר הגזירה שווה מופנה רק מצד אחד, שהפסוק המלמד או הפסוק הנלמד מיותר, ואילו הפסוק השני איננו מיותר, יש מחלוקת בדבר. לדעת רבי ישמעאל, למידין, כן אפשר ללמוד דינים בגזירה שווה זו, ואין משיבין. אין פורחים את הלימוד של הגזירה שווה, למרות שאפשר לתרץ ולפרוך ולהשיב על הלימוד ולחלק בין המלמד לנלמד. אבל לדעת רבנן, למידים ניתן ללמוד גזירה שווה כאשר פסוק אחד רק פנוי, זה בתנאי שאין מה לפרוך את הגזירה שווה הזו. אבל אם יש להשיב ולפרוך את הגזירה שווה הזו, משיבין, פורחים את הלימוד ולא לומדים איזה גזירה שווה. והכלל השלישי, כשהגזירה שווה מופנה משני הצדדים, גם המלמד וגם הנלמד אלו פסוקים פנויים, לדברי הכל למידים ממנה ואין משיבים עליה, גם כאשר יש פרחה להשיב, הלימוד הוא איתן ותקף, ולומדים מהפסוקים האלו גזירה שווה. נמצא שלדעת חכמים עדיפה גזירה שווה מופנה משני צדדים על פני המופנה מצד אחד, שזו משיבים עליה, פורחים אותה, וזו לא, אין משיבים עליה. מוסיפה הגמרא לשאול, ולדעת רבי ישמעאל הסובר שגם גזירה שווה מופנית מצד אחד אין משיבים עליה, לא פורחים אותה, מה איקה, איזה חילוק יש בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים? מבארת הגמרא, נפקא מינה, ישנו הבדל, דאיכא דאיקה, מקום שיש לפנינו אפשרות ללמוד גזירה שווה מופנה מצד אחד וגזירה שווה מופנה משני צדדים, ואין אפשרות ללמוד את שניהם, שווקינן מופנה מצד אחד, אנחנו עוזבים את הגזירה שווה מופנה רק מצד אחד, ואין אנחנו דורשים אותה. וילפינן, ואנחנו לומדים מהגזירה שווה המופנה משני צדדים. והגמרא מסיימת לבאר לפי זה מדוע לעניין תומת לידה דורשים רק יצירה יצירה ולא דורשים בריאה בריאה. ולאחי משום כך, לפי דעת חכמים שההפרש בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים הוא שמופנה מצד אחד למידים ומשיבים, לכן אפני רחמנה לבהמה, יפנה הכתוב את הפסוקים יצירה יצירה שמהם דורשים תומת לידה במפלת דמות בהמה משני הצדדים. כי איך הדלון נגמר, בכדי שלא נצטרך ללמוד מן הגזירה שווה שמופנה רק מצד אחד. כי אם היינו למידים מהגזירה שווה שמופנית רק מצד אחד, שרק פסוק אחד הוא פנוי, אז יש תשובה ופרחה על הגזירה שווה הזו כמבואר להלן בגמרא. ומהי הפרחה? מה לאדם ששייכת בו תומה בעודו חי? ועל כן ראוי שתתמה אמו בלידתו. תאמר בבהמה שאינה מתמה מחיים, אלא רק לאחר מותה. ואם כן, גם בה לא תנהג תומת לידה. ומטעם זה, אין לנו דורשים גם גזירה שווה בריאה-בריאה להנהיג דין תומת לידה במפלת דמות תנין, מפני שהיא אינה מופנה אלא מצד אחד, ויש להשיב עליה ולפרוך את הגזירה שווה על ידי התשובה הזו. מביאה הגמרא לשון שנייה בכללי גזירה שווה ומבארת גם ללשון זו מדוע אנחנו מעדיפים ללמוד גזירה שווה מופנה משני צדדים. דהיינו שגם הפסוק המלמד וגם הפסוק הנלמד פנויים ומיותרים בדיוק לצורך לימוד הגזירה שווה. רב אחא ברי דרב המתני לשנה את כללי הגזירה שווה משמי דרבי אלעזר, משמו של רבי אלעזר לכולה, באופן מיקל יותר. ולדבריו אפשר לדרוש בגזירה שווה, גם כאשר אין הכתובים מופנים כל כך, לא פנויים כל כך, וכך הם הכללים. א', כל גזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, ששני הצדדים נצרכים לגופם, הפסוקים, צריכים אותם לצורך דרשות, ואין אחד מהם פנוי לצורך לימוד הגזירה שווה בכל אופן, למידים ממנה אם אין מה להשיב על הלימוד. ואם יש מה להשיב, משיבים, פורחים את הלימוד, ואין למידים. ובזה חלוקה הלשון הזו על הלשון הראשונה, כי לפי הלשון הראשונה גזירה שווה שאינה מופנה כלל, אין למידים ממנה כלל. ולפי הלשון הזו כן למידים, כי כשאין פרחה, משאירים את הלימוד של הגזירה שווה על מכונו. הכלל השני, גזירה שווה שהיא מופנה רק מצד אחד, נחלקו רבותינו בדין שלה. לדעת רבי ישמעאל למידים ממנה דינים ואין משיבים אפילו אם יש מה להשיב. גם אם יש מה לפרוח לא פורחים. ולדעת רבנן למידים ממנה אם אין מה להשיב על הלימוד, אם אין מה לפרוח. אבל אם יש להשיב ולפרוח משיבים ולא למידים את הגזירה שווה. הכלל השלישי, גזירה שווה שהיא מופנה משני הצדדים לדברי הכל למידים ממנה ואפילו אם יש להשיב ולפרוח אותה, אין משיבים והלימוד של הגזירה שווה נשאר על מכונו. ולכן גם לעניין תומת לידה לומדים את הגזירה שווה של בהמה שמופנה משני הצדדים ולא את הגזירה שווה של תנין שאינו מופנה אלא מצד אחד, כיוון שיש להשיב על הגזירה שווה הזו כמבואר להלן. דנה הגמרא בכללי גזירה שווה מה החילוק לפי לשון זו לרבנן, בין מופנה מצד אחד לאינו מופנה כלל. שואלת הגמרא ולרבנן מה איקה, איזה חילוק יש בין גזירה שווה המופנה מצד אחד לגזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, הרי לפי לשון זו בשתיהן סוברים חכמים שלמידים מהם דינים ומשיבים. אם יש פרחה, אומרים את הפרחה. משיבה הגמרא נפקמינה יש הבדל ביניהם איך את המשכחת לה במקום שתמצא גזירה שווה המופנה מצד אחד, ותמצא לעומתה גזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר. שאינה פנויה כלל, צריך את הפסוקים לצורך דרשות, ולאו להיית לפרחי ולאו להיית לפרחי. אין תשובה להשיב ולפרוך את אחת מהם. במקרה כזה שווקינן אנחנו עוזבים את הגזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, וגם רינן אנחנו לומדים את הגזירה שווה ממופנה מצד אחד. מבארת הגמרא שבענייננו לעניין תומת לידה, אין למידים תנין בגזירה שווה מפני שיש עליה פרחה. שואלת הגמרא ואחא וכאן, לעניין תומת לידה שאנחנו לומדים בגזירה שווה בהמה מאדם, ולא לומדים תנין מאדם מפני שאינו מופנה אלא מצד אחד ויש להשיב על הלימוד, מהי פרחה איקה? איזו פרחה יש להשיב על הלימוד הזה שמחמתה אין אנו לומדים את הגזירה שווה המופנה מצד אחד? משיבה הגמרא משום דאיקה למפרח, יש לפרוח את הלימוד ולומר, מה לאדם שריבתה התורה תומת לידה בלידתו, שכן דינו חמור לעניין תומה שהוא מתמה מחיים, בעודו חי שייכת בו תומה, של שרץ או שאר תומות, תאמר בבעלי חיים שדינם קל לעניין תומה, שאין שייכת בהם תומה אלא לאחר מותם, ועל כן גם המפלת דמות בעלי חיים לא תהיה תמאה תומת לידה. והואיל ולדעת חכמים משיבים על גזירה שווה שאינה מופנה אלא מצד אחד, אין אנו דורשים את הגזירה שווה לתמא תומת לידה את המפלת דמות תנין, מפני שיש להשיב על הלימוד. אבל המפלת דמות בהמה תמאה לידה, מפני שתומתה נלמדת בגזירה שווה יצירה יצירה שהיא מופנה משני צדדים. ואין משיבים עליה לא פורחים את הלימוד של הגזירה שווה גם כשיש מה להשיב. לאל בדף רב בית עמוד בית, הובאו דברי רב יהודה בשם שמואל, שטעמו של רבי מאיר הוא משום שנאמרה בבהמה חיה ועוף יצירה כשם שנאמרה אצל אדם. מביאה הגמרא עכשיו שיש אמוראים נוספים הסוברים שזהו טעמו של רבי מאיר. וכן אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, היינו טעמא דרבי מאיר, זה טעמו של רבי מאיר המתמת תומת לידה את המפלת דמות בהמה חיה ואוף, הועיל ונאמרה בו, בבריאת בהמה חיה ואוף, לשון יצירה, כשם שנאמרה לשון זו בבריאת האדם, ודורשים גזירה שווה לומר שכשם שהיולדת אדם תמאה תומת לידה, כך גם המפלת דמות בהמה חיה ואוף תהיה תמאה לידה. מקשה הגמרא על הטעם הזה שכן מצינו דברים נוספים שנאמרה בהם יצירה, ומדוע אינם מתמים תומת לידה. אמר לרבי עמי, הקשה רבי עמי לרבחיה בר אבא, אלא הועיל ואמרת שכל שנאמרה בו יצירה אמו תמאה תומת לידה, אם כן אמור מעתה שגם המפלת כדמות אר תהיה אמו תמאה לידה, שהרי לגבי ארים גם כן מצינו לשון יצירה, שנאמר בספר עמוס פרק ד' פסוק י' ג', כי הנה יוצר ערים ובורא רוח. ולשון הפסוק במלואו הוא, כי הנה יוצר ערים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו, עושה שחר עיפה ודורך על במתי ארץ, השם אלוקי צבקות שמו. ופירוש הפסוק שהקדוש ברוך הוא תקיף, שהרי יצר את הערים וברא את הרוח, והוא מגיד לאדם בשעת פטירתו את כל מעשיו, ועושה שחר לצדיקים כאור נוגה, ואת נוגעיהם של הרשעים הופך לעיפה, לחושך הפעילה, ודורך ומשפיל את במתי הארץ שהם הגבוהים וגסי הרוח. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל יוצר שהגזירה שווה יצירה יצירה אר מאדם היא מופנה, מפני שהלשון יצירה האמור באר הוא מיותר, שהיה אפשר לומר כי הנה בורא ערים ורוח. אז למה שלא נלמד גזירה שווה אר מאדם? אמר לישיב רב חייא בר אבא לרבי עמי, אר מי כמפלת? וכי אפשר שאישה תפיל נפל גדול כאר? הרי אבן היא דכמפלת. היא אינה מפילה אלא כדמות אבן. ההוא גוש יקרי. נפל זה אינו נקרא אלא גוש ולא אר, ולכן היא אינה תמאה תומת לידה. הוסיף רבי עמי להקשות, אלא הועיל ואמרת שכל שנאמרה בו יצירה אמו תמאה תומת לידה, אם כן אמור מעתה, שגם המפלת רוח, שפיר מלא רוח, תהיה אמו תמאה לידה, הועיל ונאמרה בו לגבי הרוח לשון בריאה, כשם שנאמרה לשון זו בבריאת האדם. תכתיב נאמר לגבי הרוח ובורא רוח, הפסוק בספר עמוס. וכי תימה אם תרצה לומר שהתיבה הזו נכתבה לגופה והיא לא מופנה, היא לא פנויה, ואין ללמוד אם אין הגזירה שווה, אי אפשר לומר כך. שהרי מדי אבל אלה מכתב, מתוך שהיה הכתוב יכול לקצר ולכתוב יוצר ערים ורוח, וכתיב הכתוב העריך וכתב יוצר ערים ובורא רוח שמה מינה, מוכח מכאן שהלשון בריאה נכתב להפנויי, בכדי שהתיבה תהיה פנויה, ללמוד ממנה גזירה שווה. אמר לי, תירץ רבי חייא בר אבא, הכלל הוא שדנים ללמוד בגזירה שווה דברי תורה מדברי תורה, פסוק שנכתב בתורה מפסוק שנכתב בתורה. ואין דנים ללמוד בגזירה שווה דברי תורה, פסוק שנכתב בתורה מדברי קבלה, מפסוק שנאמר בדברי הנביאים. והואיל והפסוק הנה יוצר ערים ובורא רוח נאמר בנביא עמוס, אין דורשים ממנו גזירה שווה מהפסוק והעברה אלוקים את האדם האמור בתורה. מביאה הגמרא דעות נוספות בטעמו של רבי מאיר. רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן, היינו טעם עד רבי מאיר. זהו טעמו של רבי מאיר שתימת תומת לידה במפלת כמין בהמה חיה ואוף. הועיל ועיניהם של בהמה חיה ואוף דומות כעיניו של אדם. שהרי השחור שבעין האדם הוא עגול, וכן השחור שבעיני בהמה חיה ואוף עגול. אבל בשל דגים הוא אינו עגול, על כן המפלת דמות דג אינה תמאה תומת לידה. מקשה הגמרא, אלא הועיל ואמרת שכל שעיניו דומות כשל אדם אמו תמאה תומת לידה, אם כן אמור מעתה שגם המפלת כדמות נחש תהא אמו תמאה לידה, הועיל ואף גלגל עינו של נחש עגולה כעינו של אדם. ולגבי בהמה וחיה אמרה הגמרא שעיניהם דומות כשל אדם, ואילו לגבי נחש נאמר שגלגל עינו עגולה כשל אדם, בהר הרשש בטעם החילוק, מפני שגלגל העין הוא כל העין בשלימות, ובהמה אין גלגל לעיניה כשל אדם, אלא רק השחור שבעיניה, ואילו בנחש זה להפך, אינו בכללותה עגולה כשל אדם, והשחור שבעיניו אינו כשל אדם. ובשם הכסף משנה הוא כותב שאינו של נחש עגולה כשל אדם, בין בגלגל העין ובין בשחור שבעין. והחתם סופר כתב שלשיטתו, שרבא בר בר חנה מודה לגזירה שווה יצירה יצירה, ולא נתכוון אלא לפרש את טעם הפסוק, אם כן כוונת הגמרא בקושייה כאן היא, שמאחר שגם גלגל עינו של נחש עגולה, והרי נחש לא התרבה בגזירה שווה, בהכרח טעם הכתוב שחילק בין בהמה לדגים לא תלוי בגלגל העין. מוסיפה הגמרא ואומרת, וכי תאימה החינמי, ואם תרצה לומר שאכן גם המפלת דמות נחש אמו תמאה תומת לידה, אם כן ליטני שישנה התנא במשנה דין זה, שהמפלת דמות נחש תמאה לידה. תרץ את הגמרא, אכן המפלת דמות נחש תמאה לידה לרבי מאיר, ואף על פי כן לא שנה התנא את הדין הזה, משום דאי תנא, אם היה שונה התנא את דינו בנחש, אבי אמינה הייתי יכול לומר שדווקא בנחש הוא דפליגי רבנן על ידי רבי מאיר. דווקא בזה נחלקו חכמים על רבי מאיר וטעמם הוא משום דלא כתיב בי, לא נאמרה בו יצירה. אבל במפלת כמין בהמה וחיה לא פליגה, לא נחלקו על דברה, וגם הם מודים שאימם תמאה לידה משום דכתיב ובי יצירה. נאמרה בבריאתם יצירה, ויש ללמוד בגזירה שווה יצירה, יצירה לתמא את אימם תומת לידה. כדי שלא נבוא לידי טעות, שנה התנה בדברי רבי מאיר, בהמה חיה ועוף ולא נחש. ובהכרח אם כן שחכמים חולקים גם באילו. מקשה הגמרא על עיקר דברי רבי יוחנן שעיניה של בהמה דומות כשל אדם. מקשה הגמרא איך אתה אומר שעיניה של בהמה דומות כשל אדם ואגבי מומין קטני לה? והרי מקרה זה, בהמה שעיניה דומות לעיני אדם שנוי אצל מומי הבהמה. שכן שנינו במסכת בכורות לעניין מומי בכור בדף מ עמוד א', את שגלגל עינו עגול כשל אדם, הרי זה מום. וכיוון שדבר זה הוא מום, מוכח שאין הדרך שעיני בהמה יהיו דומות לשל אדם. תרץ את הגמרא לא קשיא. דברי רבי יוחנן שעיני בהמה דומות כשל אדם נאמרו באוקמה בשחור שבעין, שאף השחור שבעיני הבהמה עגול כבעיני האדם. דברי המשנה שגלגל עיני הבהמה אינו עגול כשל אדם נאמר בציריה, במקום מושב כל העין, שהוא נקרא גלגל העין, ובאדם דרכו להיות עגול, ואילו בבהמה אין דרכו להיות עגול. ויהיה הגמרא דעה נוספת בטעמו של רבי מאיר. רבי ינאי אמר היינו טעמא דרבי מאיר, זה טעמו של רבי מאיר שתימא תומת לידה במפלת כמין בהמה חיה ועוף. הואיל ועיניהם של אילו הולכות לפניהם, קבועות בפניהם מלפנים, ובכל מקום שמהלכים, עיניהם לפניהם, כמו עיניו של אדם ההולכות לפניו. אבל דגים ונחש, עיניהם קבועות בצדיהם, ועל כן המפלת דמות דגים או נחש, אינה טמאה לידה. מקשה הגמרא על דברי רבי ינאי והרי עוף, דהן עיניו הולכות לפניו אל הקבועות מן הצדדים, ואף על פי כן כאמר רבי מאיר דתמה. רבי מאיר אמר במשנה שהמפלת כמין עוף טמאה לידה, הנה מוכח, שהוא לא תולה דין תומת לידה במקום קביעות העיניים. תרץ את הגמרא אמר אביי דברי רבי מאיר שתימא במפלת כדמות עוף נאמרו דווקא בקריה וכיפופה, שמיני עופות שעיניהם הולכות לפניהם. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי, וכי בשאר עופות שעיניהם אינן הולכות לפניהם? לא, לא תימא רבי מאיר תומת לידה. אם כך מייתי ויקשו בני הישיבה על אביי מדברי הברייתא. נאמר בה, רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, נראין להלכה דברי רבי מאיר שתימא תומת לידה במפלת כדמות בהמה וחיה, ונראים להלכה דברי חכמים שתיארו מתומת לידה במפלת כדמות עופות. מברר את הגמרא מהי עופות, לאילו עופות התכוון רב חנינה בן אנטיגנוס כשפסק כחכמים. הילי, מה אם נאמר שדבריו אמורים בקריה וכיפופה, שמיני העופות שעיניהם הולכות לפניהם, אם כן יש להקשות על דבריו? מה ישנה במה שונים בהמה וחיה שבהם פסק כרבי מאיר משום? דעיניהם הולכות לפניהם כשל אדם, ולכן מסתבר לתמה בהם תומת לידה. הרי קריה וכיפופה נמי, גם כן עיניהם הולכות לפניהם, ומדוע לא פסק בהם כרבי מאיר? אלא פשיטה, פשוט הוא שדבריו אמורים בשאר מיני העופות שעיניהם קבועות מן הצד, ולכן פסק בהם כחכמים המתארים מכלל, משמע מכך דרבי מאיר עצמו פליג חולק ומתמא תומת לידה, גם בשאר עופות, ולא כדברי אביי האומר, שרבי מאיר עצמו לא תימא אלא בקריה וכיפופה. מתרץ את הגמרא אין להוכיח מהברייתא שרבי מאיר תימא בכל העופות, אלא יש ללמוד את הברייתא כאילו חסורי מחסרה, כאילו דבריה חסירים והכי קטני, וכך יש לשנות בה. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, ויש הגורסים רב חנינה בן גמליאל אומר, נראים להלכה דברי רבי מאיר במפלת כדמות בהמה וחיה, והוא הדין למפלת כדמות קריה וכיפופה, שאף עיניהם הולכות לפניהם כשל אדם. ואף על פי שחכמים חלוקים עליו וסוברים, שבכל אילו אינה טמאה לידה, מכל מקום הלכה כרבי מאיר שדבריו מסתברים. ונראים דברי חכמים אף לרבי מאיר עצמו, במפלת כדמות שאר מיני העופות שאינה טמאה לידה, ומשום שאף רבי מאיר לא נחלק עמהם אלא בקריה וכיפופה שעיניהם הולכות לפניהם, אבל בשאר מיני העופות מודילהו. רבי מאיר מודה לחכמים ומתאר מתומת לידה מפני שאין עיניהם הולכות לפניהם. ויהיה הגמרא ראיה שרבי מאיר מודה בשאר מיני עופות, והתניא כך שנינו בברייתא, אמר רבי אלעזר בר רבי צדוק, המפלת מין בהמה וחיה לדברי רבי מאיר דינו כוולד ואימו טמאה לידה. ולדברי חכמים אינו ולד ואין אימו טמאה לידה, ובעופות תיבדק. אם הפילה דמות עוף יש לבדוק איזו דמות הפילה. מפרשת הגמרא למען תיבדק, לפי דעת מי מהתנאים אמר רבי אלעזר בר רבי צדוק שהמפלת כדמות עוף תיבדק, לאו האם אין כוונתו, לדברי רבי מאיר תיבדק, כיוון דאמר רבי מאיר שרק המפלת כדמות קריה וכיפופה אין, היא טמאה לידה, אבל המפלת כדמות שער מיני עופות לא, אינה טמאה. ומודה בזה לשיטת חכמים, ועל כן צריך לבדוק את הנפל, אם הוא כדמות קריה וכיפופה או כדמות שער עופות. הנה מוכח שרבי מאיר עצמו לא תימא בכל מפלת דמות עוף. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבך ברי דרביקה, לא, לא בהכרח שכך הוא פירוש הברייתא, אלא אפשר שכוונת הברייתא לומר שהמפלת כדמות עופות תיבדק לשיטת רבנן דאמרי, שהם אומרים קריה וכיפוף העין, שער עופות לא. ונפרש שחכמים אומרים שהמפלת כדמות קריה וכיפוף הטמאה לידה, והמפלת כדמות שער כל העופות אינה טמאה. ונמצא שגם חכמים המתארים בכל מפלת דמות בעלי חיים, מודים שהמפלת כדמות קריה וכיפופה טמאה לידה. וערת הגמרא, ומה ישנה במה שונים קריה וכיפופה שחכמים מתאמים בהם תומת לידה יותר מבשאר מיני העופות? אם תאמר שבקריה וכיפופה טמאה לידה משום שעיניהם מהלכות לפניהם, במה הם שונים מבהמה וחיה שגם עיניהם מהלכות לפניהם? ואף על פי כן, חכמים מתארים. מפרשת הגמרא, בקריה וכיפופה מודים חכמים שאימם טמאה לידה, הועיל ויש להם לסתות, לחיים סקופות כלסתות של אדם. מה שאין כן שאר בהמה וחיה שאין להם לסתות כאדם, סוברים חכמים שאינם מתאמים תומת לידה, ונמצא שלמסקנה אין הוכחה לתירוצו של אביי שחילק לרבי מאיר בין קריה וכיפופה לשאר העופות, אבל גם אין דחייה לדבריו. מסתפקת הגמרא, אם יש לבלד בדמות בהמה דין אדם לעניין קידושין. באי מיני רב ירמיה מרבי זיירה, שאל רב ירמיה את רבי זיירה לדעת רבי מאיר דאמר במשנתנו שבלד בדמות בהמה נמצא במעי אישה, ולד מעליהו, יש לו דין של ולד גמור לטמא את אמו תומת לידה. אם כן, יש להסתפק במקרה שהיה ולד שכזה בדמות בהמה נקבה במעי אישה, וקיבל בה אבי המעות קידושין מידי אדם שביקש לקדשה לו, כי האב מקדש את ביתו שלא לדעתה כל זמן שהיא קטנה, וכאשר היא נערה, רשותה בידו. כנאמר, את ביתי נתתי לאיש הזה וקידושיה לאביה. לפיכך מקבל האב קידושי ביתו מיום שתיוולד עד שתפגור, ואפילו הייתה חרשת או שוטה וקידשה האב, הרי היא אשת איש גמורה, ויכול לקבל קידושיה אפילו קודם שנולדה, לדעת רבי מאיר במסכת קידושין בדף סמך ב', שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ובלבד שהייתה כבר אמא מעוברת ועוקר וברה. כותב היבץ שהגמרה כאן מסתפקת גם באופן זה שקידשה בעודה במעי אמא. אם כן, שואלת הגמרא, מהו? מה דינם של הקידושין הללו? האם חלו או לא? שואלת הגמרא, למי נפקא מינה? מהו הדין היוצא מן השאלה הזו שמחמתו יש להסתפק בזה? משיבה הגמרא, הנפקא מינה היא לעניין ליצורי באחותה, שיעשר המקדש באחותה של אותה דמות בהמה. אם חלו קידושיו, הרי הוא אסור לשאת את אחותה כדין אחות אשתו. ואם לא חלו הקידושין, הוא מותר באחותה. שואלים התוסות בדיבור המתחיל ליצורי, מדוע לא אמרה הגמרא נפקא מינה לעניין המקודשת עצמה, שאם באה לאדם אחר, האם עבר באיסור אישת איש או לא? ומתרצים התוספות שהיה פשוט לרב ירמיה שאינה יכולה לחיות 3 שנים, והבעל אשת איש פחותה מבת 3 שנים, פטור מפני שאינה בת ביה. תמהה הגמרא, לממרא דחיי? האם ניתן לומר שסובר רב ירמיה שבלד בדמות בהמה יכול לחיות? שהרי אין אחות אשתו אסורה עליו אלא בחיי אשתו. כמו שנאמר, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות תרוותה עליה בחייה. ואמרו בגמרא במסכת יבמות דף ח' עמוד ב', שהפסוק הזה ממעט שלאחר מותה מותר לשאת את אחותה. ומאחר שאמר רב ירמיה שיש נפקא מינה על עניין השאלה אם המקדש אסור באחותה, משמע מכך שלדעתו אותה דמות בהמה יכולה לחיות. וכי אפשר לומר כך? ואמר רב יהודה, אמר רב, לא אמרה רבי מאיר את שיטתו שיש תומת לידה במפלת כדמות בהמה וחיה, אלא הועיל ובמינו מתקיים, מפני שמין זה של בהמה או של חיה יכול להתקיים כאשר יהיה נתון במאי בהמה או חיה שהיא ממינו. ולכן, אף על פי שכעת הוא במאי אישה שייכת בו תומת לידה, אבל אילו לא היה מין כזה מתקיים, לא הייתה שייכת בו תומת לידה כלל. ומשמע מדברי רב שרק במינו שייך קיום, אבל ולד זה עצמו שהוא נתון במאי אישה אינו יכול להתקיים. אז כיצד אמר רב ירמיה שהוולד עצמו ראוי לחיות? תרץ את הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, רב ירמיה עצמו בוודאי ידע שוולד בדמות בהמה אינו חי. הוא נפל גמור ולא שייכת בו תפיסת קידושין. ואף על פי כן, שאל את רבי זיירה שאלה זו בדרך שחוק, מפני שעד כאן בכל התחבולות הללו הביאו רב ירמיה לרבי זיירה, התאמץ רב ירמיה להביא את רבי זיירה לידי גיחוך, לידי שחוק ולא גחיך, ורב זיירה לא שחק, מפני שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה. ורבי זיירה היה מחמיר על עצמו ביותר. כותב הריטב"א שבדיחות שכזו מותרת מן הדין, והחכמים רגילים בה, אלא שרבי זיירה נזהר אפילו בזו משום חומרה וקדושה שחשש שמא יבוא לידי שחוק אסור. והאוך לנה רבי בשם הזוהר שרק בדברי העולם אסור לשמוח, אבל צריך שתהיה שמחה בדברי תורה ובמצוות התורה. רבי זיירה החמיר על עצמו שלא לסמוך אפילו מדברי תורה. ומביא המעריץ חיות את הגמרא במסכת ברכות דף למד עמוד ב', שרבי זיירה עצמו הוכיח את רב ירמיה על ששחק שחוק יתר. חוזרת הגמרא לפרש את דברי רב, גופה נשוב לעצם דברי רב ונבארם. אמר רב יהודה, אמר רב, לא אמרה רבי מאיר, גם רבי מאיר לא אמר לטמא תומת לידה במפלת כדמות בהמה וחיה, אלא הועיל ובמינו מתקיים, מפני שמין זה של בהמה או של חיה יכול להתקיים כאשר יהיה נתון במאי בהמה או חיה, ולכן אף על פי שכעת הוא במאי אישה שייכת בו תומת לידה, אבל אילו לא היה מין כזה מתקיים, לא הייתה שייכת בו תומת לידה כלל. אמר אביר מיה מדיפתי, אפננה מתענינה, גם אנחנו שנינו במשנה שבלד בדמות בהמה אינו יכול להתקיים, אפילו לדברי רבי מאיר, וכך הם דברי המשנה במסכת בכורות דף ממוו. יש פעמים שאישה יולדת בן בכור, ואף על פי כן אין דינו כבכור אלא לעניין ירושה, שנוטל פי שניים בנכסי אביו, אבל אינו בכור לעניין שיהיה זקוק לפדיון הבן. כיצד? המפלת אישה שבלידתה הראשונה הפילה ולד כמין דמות בהמה או חייו העוף, אין הנפל הזה נחשב בן בכור לעניין ירושת אביו, מפני שאינו בן קיימה, ואינו בן נחלה, ולכן הנולד אחריו הוא הבכור לדיני ירושה. ומכל מקום, לעניין פדיון הבן, ולד מעליהו, הנפל נחשב ולד, והנולד אחריו אינו זקוק לפדיון הבן, מפני שחיוב הפדיון בן נאמר בתורה על פטר רחם, זה שפתח את הרחם תחילה, והנפל הוא שפתח ופתר את רחמה של אמו. כך הם דברי רבי מאיר, וכשיטתו במשנתנו שוולד בדמות בהמה דינו כוולד בדמות אדם, ועל כן הבא אחריו אינו טעון פדיון הבן. החכמים חולקים ואומרים שאף לעניין פדיון הבן אין נפל נחשב וולד עד שיהיה בו מצורת אדם, מפני שכל שאין לו צורת אדם אינו נחשב וולד כלל, גם לא לעניין פטירת הרחם, והבא אחריו הוא הבכור גם לעניין פדיון הבן. ממשיכה המשנה, ואישה מפלת סנדל שבלידתה הראשונה הפילה וולד שצורת פניו מאוחה ואינה ניכרת, וסנדל נוצר על ידי שנתעברה עמו בוולד אחר אחריו, ומתוך דוחק חברו הוא נמאח, משל האדם שסתר את חברו והחזיר את צורתו לאחוריו. אז המפלת סנדל, או שהפילה בלידה הראשונה שיליה כמין לבוש שהוולד שוכב בתוכו, או שהפילה שפיר אור הוולד שהעצמות והגידים והבשר נוצרים בתוכו, והיה השפיר מרוקם שכבר ניכרים בתוכו מעט צורת איברים קטנים, וכן וולד היוצא מן הרחם כשהוא מחותך לחתיכות, בכל אילו הוולד הבא אחריו שנולד לאחר אחד מוולדות אילו נחשב בחור לעניין נחלה ליטול פי שניים בנכסי אביו, מפני שהנפל שנולד ראשון אינו נחשב בן לעניין ירושה, מאחר שאינו ראוי לחיות ואינו נחשב בחור לכהן, אין צורך לבדותו, מפני שכבר נפטר רחמה של אמו כשהפילה, מפני שסנדל ושפיר מרוקם הם עצמם וולד, וגם במפלת שיליה הכלל הוא שאין שיליה בלא וולד, ולכן וולדות אילו פותרים את הבא אחריהם מפדיון הבן. מסיים רב ירמיה את הראיה, ואיסל כדאי תחימיה לעל דעתך לומר דחיי שוולד בדמות בהמה ראוי להתקיים, הבא אחריו בחור לנחלה מיהווי, האם הנולד לאחר נפל בדמות בהמה הוא בחור לעניין ירושה, והרי נולד אחרי וולד שיש לו קיום, וקיימת האפשרות שירש את אביו בזמן הקצר שהוא חי, ומדוע אם כן מודה רבי מאיר שהבא אחריו הוא בחור לנחלה, אלא בוודאי מוכח מן המשנה הזו שאפילו לרבי מאיר אין וולד כזה ראוי להתקיים, כדברי רב. דוחה הגמרא, אמר רבה לעולם אפשר לומר דחיי, ולד בדמות בהמה ראוי לחיות ולהתקיים, ואף על פי כן הבא אחריו הוא בחור לנחלה, כי שי ניאתם שונה הדבר שם לעניין ירושת בכור, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חפה לפסוק י' ז', כי את הבכור בן הסנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. יש לדרוש את המילה עונו מלשון הנינות ואבל, וללמוד ממנה, שרק מי שליבו של אביו דווה ומתאבל עליו כשמת, הוא נחשב בחור לעניין ירושה. יצא ולד זה שאף אם הוא ראוי להתקיים ולחיות בכל מקום, אין ליבו של אביו דווה עליו במותו מאחר שאינו בדמות אדם. ואם כן, אין להוכיח מן המשנה האם ולד בדמות בהמה ראוי להתקיים או לא. מסתפקת הגמרא בדין ולד של בהמה שצורתו כאדם. בהמה שנשחטה כדין ובקעו את קריסה ונמצא בוולד חי או מת, הרי וולד זה אותר בשחיטת אמו והוא מותר באכילה ללא שחיטה נוספת. ואם היה הוולד ראוי לחיות שקלו חודשי עיבורו ונמצא כשהוא חי, דעת רבי מאיר שם במסכת חולין ששוב אינו ניתר בשחיטת אמו ואין הלכה כמותו, אלא שאף חכמים מודים שאם היה וולד חי וגם יפריס על הארץ, עמד בפרסותיו על הארץ, הרי הוא טעון שחיטה מדרבנן כדי שלא יטעו ללמוד לנהוג כן גם בבהמה רגילה. ואף בזה הלכה כמותם, ולא כדעת רבי שמעון שזורי, המתיר שם במסכת חולין לדף עין דלת, ללא שחיטה, אפילו כשיפריס על גבי קרקע. את הדין הזה של בן פקועה, לומדים מהפסוק האמור בסימני בהמה טהורה, ספר דברים פרק י' דלת פסוק ו'. וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גירה בבהמה, אותה תוכלו. למדו מכך שכל שנמצא במאי בהמה, כלומר עובר הנמצא במאי אמו, אותה תוכלו, ואינו טעון הכשר נוסף. הגמרא בחולין דף סמכת עמוד ב' מוסיפה שאפילו רבי שמעון הסובר במסכת בכורות אביו, שבהמה טהורה שילדה כדמות בהמה טמאה, כגון שילדה ולד שפרסותיו קלוטות ואינן סדוקות כפרסות בהמה טהורה, שהוולד אסור באכילה, מודה רבי שמעון שאם נמצא ולד כזה במאי בהמה תאורה שנשחטה, הרי הוא מותר באכילה. ואת היתר הזה הוא לומד מן המילים וכל בהמה מפרסת פרסה. אפילו אין לה אלא פרסה אחת שאין פרסותיה סדוקות, אותה תאכלו. כאמור, מסתפקת כעת הגמרא בדין ולד של בהמה שצורתו כאדם. באי מיני רבדה ברבה, מהבאי ישאל רבדה ברבה את הבאי לדברי רבי מאיר דאמר במשנתנו שוולד בדמות בהמה, הנוצר במאי אישה ולד מעליהו, דינו כוולד ממש, יש להסתפק במקרה ששחט בהמה ומצא ולד בדמות אדם במאי הבהמה. מהי? מה דינו? האם דינו כאדם כפי מראהו? או שמה כשם שבוולד בדמות בהמה במאי אישה סבר רבי מאיר שדין הוולד כדין אמו, כך גם בוולד בדמות אדם במאי בהמה יסבור רבי מאיר שדינו כאמו ויחשב הוולד כבהמה. מבררת הגמרא למה היא נפקמינה? איזה דין יוצא מן הספק האם דינו כאדם או כבהמה? משיבה הגמרא להשתרוי באכילה, שיהיה הוולד מותר באכילה על ידי שחיטת אמו. מפני שאם דינו כאדם, הרי הוא מינה אסור באכילה, ואין לו היתר כשנמצא במאי אמו, אבל אם דינו כבהמה, יהיה מותר לאוכלו. שואלת הגמרא ותפשוט לי מהדר רבי יוחנן. מדוע לא תפשוט את הספק הזה מדינו של רבי יוחנן? דאמר רבי יוחנן במסכת חולין בדף סמכתת עמוד א', אף על פי שוולד הנמצא במאי בהמה שנשחטה מותר באכילה ואינו טעון שחיטה, היינו דווקא כשנמצא בוולד ממין בהמה. אבל השוחט את הבהמה ומצא בעובר בדמות יונה, אותה דמות אסורה באכילה. ובוודאי דעת רבי יוחנן, שלא התירה התורה אלא כשנמצאה בהמה במאי בהמה, ולא דברים אחרים הנמצאים בבהמה, ואם כן הוא הדין שאדם במאי בהמה דינו כאדם שאסור באכילה. דוחה הגמרא ואומרת אחי אשתא, וכי כך נראה בעיניך שיש לפשוט את הספק מדברי רבי יוחנן ולדמות בין הדברים? הרי אתם שם כשמצא דמות יונה אין מקום להתירה על ידי שחיטת אמה, שהרי בפסוק שממנו נלמד את תירו של ולד הנמצא במאי אמו, מה נאמר? וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גירה בבהמה, אותה תאכלו. לא הותר אל הוולד שיש לו פרסות סדוקות, או כמו שנאמר פרסות, או שיש לו לכל הפחות פרסה קלוטה שאינה סדוקה, כפי שנאמר פרסה. אבל ביונה לא פרסות איקה, אין לה פרסות סדוקות ולא פרסה איקה, אפילו פרסה קלוטה אין לה, ועל כן היא אסורה. אבל אחר כאן כשנמצא במאי הבהמה כדמות אדם, נאי אף אמנם דה פרסות לקה, אין לבלת פרסות סדוקות, שהרי אין לאדם שני הקיבים כמו לבהמה, אבל פרסה קלוטה מי האיקה? על כל פנים יש לו, שיש לו פרסת רגל ואצבעותיה סדוקות, ועל כן יש מקום להסתפק שיהיה ולד זה בכלל היתר האכילה של עובר הנמצא במאי בהמה שחוטה. נמצא שלמסקנה לא נפשט הספק שהסתפקה הגמרא לרבי מאיר בוולד בדמות אדם שנמצא במאי בהמה, האם מותר בשחיטת אמו או לא. אומר ארוך לנר, מדוע הגמרא לא סיימה בתיקו כרגיל? כי הספק הוא בדעת רבי מאיר שאין הלכה כמותו, ואליהו הנביא לא יזדקק לפשוט את הספק. שנינו במשנה וחכמים אומרים כל ולד שאין בו מצורת אדם אין דינו כוולד. מבארת הגמרא במן החלקו חכמים על רבי מאיר. אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רב הכל. בין רבי מאיר ובין חכמים שניהם מודים שוולד שגופו כגוף תיש ופניו כפני אדם, דינו כאדם, והרי הוא מטמא את אמו תומת לידה, מפני שאנחנו הולכים אחר צורת הפנים. וכן הכל מודים שוולד שגופו כאדם ופניו כתיש ולא כלום, אין דינו כוולד כלל ואין אמו טמאה לידה. לא נחלקו רבי מאיר וחכמים אלא בוולד שפניו כפני אדם, ואך שינוי זה יש בו שהוא נברא בעין אחת כבהמה, שאחת מעיניו דומה לבהמה, שרבי מאיר אומר שכל ולד שיש בו מעט מצורת אדם, כגון שבצד אחד מצדדי פניו הוא דומה לאדם, דינו כוולד. ועל כן זה שפניו כפני אדם ונברא בעין אחת כבהמה, הרי הוא ולד. וחכמים אומרים אין דינו כוולד עד שתאה בפניו כל צורת אדם, צורת אדם שלימה. מבקשים הראשונים, איך אפשר לומר שרבי מאיר מצריך שיהיו מקצת פניו דומים לאדם? הרי לעיל בסוגיה בדף חב בית עמוד בית מבואר שרבי מאיר סובר שאפילו ולד שכולו כבהמה דינו כוולד, אם מפני שנאמרה בהם יצירה כאדם ואם מפני שגלגל עיניהם דומה לשל אדם. ומשמע לעיל שגם רב עצמו מודה בכך, שהרי אמר רב יהודה אמר רב, לא אמר רבי מאיר אלא הועיל ובמינו מתקיים, משמע שמדובר על ולד בדמות בהמה ממש. אומרים התוספות ורבינו תם שחכמים ורבי מאיר נחלקו בשתי מחלוקות. המחלוקת האחת בדין ולד שכולו בדמות בהמה, שרבי מאיר סובר שדינו כוולד וחכמים חולקים, ומחלוקת שנייה בוולד שמקצתו כאדם, שמאחר שדומה במקצת לאדם לא שייכים בו הטעמים האמורים לאל בדעת רבי מאיר, מפני שאינו כדמות בהמה ממש שנאמר לגבי היצירה, ועליו נחלקו חכמים ורבי מאיר בסוגייתנו עד כמה יהיה דומה לאדם כדי שיהיה דינו כוולד. במחלוקת זו אינה תלויה במחלוקתם בדין ולד שכולו כבהמה. ולמדה הגמרא שנחלקו בשתי מחלוקות ממה שחכמים אמרו במשנה, כל שאין בו מצורת אדם אינו ולד. ולא אמרו בסתם אינו ולד, אז מה השמה שנחלקו גם בבלת שמקצתו כאדם ומקצתו כבהמה? ואמרו חכמים לרבי מאיר שכשאין בו צורת אדם כלל, עליו להודות להם שאין הוא בלד. ואילו דעת הרמב"ן, שחכמים ורבי מאיר נחלקו רק במחלוקת אחת. אבל האמוראים חולקים מהי מחלוקתם. האמוראים המובאים לאל שפרשו את העמו של רבי מאיר מפני שנאמרה בו יצירה כאדם, או מפני שעיניהם דומים לאדם, סוברים שרבי מאיר תימת תומת לידה אף שהבלד כולו בדמות בהמה. אבל רב ירמיה בשם רב חולק עליהם וסובר שרבי מאיר לא תימה, אלא כשמקצת פניו דומות לאדם, אבל כאשר כל פניו כבהמה, גם רבי מאיר מודה שאינו ולד. מקשה הגמרא, אמרו לו, אמרו בני הישיבה לרב ירמיה ברבא ואי פחתניה, הרי שנינו בברייתא להפך, שרבי מאיר אומר שכל מה שיהיה לוולד צורת אדם, די בכך כדי שיהיה דינו כוולד, ואפילו אינה אלא צורה כלשהי מצורת אדם. אילו חכמים אומרים שאי דינו כוולד, עד שיהיה בפניו חלק ניכר מצורת אדם, כגון שיהיה חצי פרצופו דומה לאדם. ונמצא שברית הזו מחמירה הן בשיטת רבי מאיר והן בשיטת חכמים, שלדעת רבי מאיר די בדמיון כלשהו בכדי לתמת תומת לידה, ואין צורך שיהיו חצי פניו דומות לאדם, ולחכמים די במקצת צורה ניכרת כגון חצי פנים, ואין צורך שיהיו כל פניו כשל אדם. משיבה הגמרא אמר לו, הוא אמר רב ירמיה ברבא לבני הישיבה, איתניה תניה, אם כך נשנתה ברייתא, אז היא נשנתה, ואני אמנם שמעתי מרב כפי שאמרתי לכם, אבל אתם, אם יש בידכם ברייתא שונה, לכו אחריה. רש"י אומר שרב הוא תנה ויכול לחלוק על ברייתא. מפרשת הגמרא, מהם האיברים שצריכים להיות דומים לאדם? אמר רב ירמיה ברבא, אמר רבי יוחנן, לדעת חכמים, איברים אילו צריך שיהיו בצורת אדם על מנת שיהיה הוולד מטמא את אמו תומת לידה. המצח והגבינים, גבות העיניים, והם האפפיים, שכן על הפסוק במשלי פרק ו' פסוק ד', ותנומה לאפפיך, התרגום הוא, ונימת לגביניך, וכן העיניים ולסתות וגבות הזקן, הסנטר, והערוך מפרש, הפנים במקום הזקן. אילו צריכים להיות בצורת אדם ואינו ולד עד שיהיו כולם כאחד, שכל האיברים הללו יהיו בצורת אדם, אבל אין צורך שגם האוזניים יהיו כאוזני אדם. והרמב״ם בלכות איסורי ביה פרק י' הלכת ת' מוסיף שגם צורת הפה והאף, אף שלא נשנו בסוגייתנו, אינה מעכבת, ודינו כוולד גם אם תהיה צורתן כשל בהמה. מביאה הגמרא דעה נוספת, רבא אמר, בשם החכם ששמו חסה, לדעת חכמים על מנת שיהיה הוולד מטמא אמו תומת לידה, צריך שיהיה המצח והגבין, גבה אחת מגבות העיניים, וכן העין שבאותו צד של הפנים והלסת האחת שבאותו צד, וגבת הזקן, הצד האחד של הסנטר, צריכים להיות בצורת אדם ואינו ולד עד שיהיו כולם כאחת, שכל האיברים שבאותו הצד יהיו בצורת אדם. מבארת הגמרא ולא פליגי, רבי יוחנן וחסה אינם חולקים. מה שאמר רבי יוחנן שאין דינו כוולד עד שתהיה צורת שני צדדי הפנים כשל אדם, דבריו הם, כמאן דאמר, כדעת הסובר שחכמים אינם מתאמים תומת לידה עד שתהיה כל צורת פני הוולד כשל אדם, דהיינו כדעת רב החולק על הברייתא וסובר שחכמים הצריכו שתהיה כל צורת הפנים כאדם, והשמיענו רבי יוחנן, שאף על פי שהזקיקו חכמים שתהיה צורת כל פניו כשל אדם, מודים הם שאין האוזניים בכלל. מה שאמר חסה, שגם כאשר צד אחד מן הפנים כשל אדם דינו כוולד, דבריו הם כמאן דאמר מצורת, כדעת הסובר שחכמים מודים שכל ולד שיש בפניו חלק ניכר מצורת האדם דינו כוולד. השמיענו חסה, שאף על פי שלא הזקיקו חכמים שתהיה צורת כל פניו כשל אדם, מכל מקום צריך שתהיה צורת אחד מצדדי הפנים שלימה בדמות אדם, לבד מהאוזן שאינה מן המניין. מקשה הגמרא על דברי חסה. מי טבעי קשו בני הישיבה על דברי חסה שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, צורת הפנים שאמרו חכמים שעליה להיות כשל אדם, אפילו אם יהיה זה רק פרצוף אחד מן הפרצופין, עבר אחד מעברי הפנים כגון העין או המצח או לסת אחת, ואפילו אם שער צורת פניו כשל בהמה, אז דינו כאדם, חוץ מן האוזן, שאם היא כשל אדם ושער כל פניו כשל בהמה, אין דינו כוולד. תמה הגמרא לממרא, האם באה ברייתא לומר, דמחד נמי סגי, שלדעת הסובר בשיטת חכמים שדי בחלק ניכר מצורת הפנים, די גם בעבר אחד, שתהיה צורתו כשל אדם, וזה לא כדברי חסה שיזקיק לשיטה הזו, שיהיה צד שלם של פניו כשל אדם. דרץ את הגמרא אמר אביה, כי תניה היא לעכב תניה, וכמאן דאמר כל צורת, אותה ברייתא סוברת בדעת חכמים שאין דינו כוולד עד שתהיה צורת כל פניו כשל אדם. וכשנשנתה ברייתא זו, לעניין עיכוב נשנתה, שאפילו אם יהיה פרצוף אחד מעברי הפנים כשל בהמה, הרי אותו עבר מעכב שלא יהיה דינו כבלד חוץ מן האוזן, שאף אם היא כשל בהמה, אינה מעכבת, ודינו נקבע לפי צורת שאר עברי פניו. ורשי הוסיף שהגמרא יכלה להעמיד את הברייתא כדעת רבי מאיר הסובר, שדי במקצת מצורת הפנים ולכן די בפרצוף אחד מן הפרצופין. ושוב לא יקשה על חסה שדבריו נאמרו בשיטת חכמים. מכל מקום העדיף אביי להעמיד את הברייתא אפילו כחכמים. והיא באה את אימא, אם תרצה תוכל ליישב את הקושייה הזו כך. לעולם ברייתא זו סוברת כמאן דאמר כדעת הסובר בשיטת חכמים, שדינו כבלד אף אם יש בו רק חלק ניכר מצורת אדם. ומה יחד? מהו ששנינו בברייתא שדי אם יהיה פרצוף אחד מן הפרצופין בצורת אדם? אחד אחד, שיהיה אחד מכל ראשי האיברים שבפנים בצורת אדם. עין אחת, גבין אחד, לסת אחת וכדומה, וכדברי חסה. שואל הריטב"א, מדוע הוסיפה הגמרא תירוץ שני? הרי בוודאי התירוץ הראשון נוח יותר בלשון הברייתא, ואילו התירוץ השני דחוק בלשונה. תרץ הריטב"א שמסברה דחוק לומר שפרצוף אחד מן הפרצופים יעכב על ולד שכולו בדמות אדם, ויפקיע ממנו שם ולד. לכן העדיפה הגמרא בתירוץ השני לדחוק בלשון הברייתא, ובלבד שלא לדחוק בסברה. מבארת הגמרא דיני ולדות שנולדו חסירים. אמר רב, הוולד שנברא בעין אחת שלא הייתה לו אלא עין אחת, ובירך אחד או שלא הייתה לו אלא ירך אחת, אם היו העין או הירך הללו מן הצד, מצידו של הגוף כדרכם אצל שאר בני האדם, הרי אמו טמאה מחמתו תומת לידה, שהרי הוא כחצי אדם. אבל אם היו העין או הירך באמצע פניו או גופו, אמו טהורה, מפני שהוא בריאה אחרת ואינו אדם. אמר רבא, ולד שנמצא וישתו נקוב, שהיה נקב בוושת שלו, והרי הוא טריפה, אף על פי כן אמו טמאה תומת לידה, מפני שטריפה יכולה לחיות ולהתקיים, ועל כן דינו כבלד. רש"י מפרש שרב הסובר כדעת האומר במסכת חולין בדף מ"ב, טריפה חיה, שם ישנה מחלוקת האם טריפה יכולה לחיות יותר מ-12 חודש, והסובר שטריפה אינה חיה סובר, שאין ראויה לחיות אלא עד 12 חודש בלבד. וכאן כאמור, זה בשיטת רבא אומר טריפה חיה. אבל אם נמצא וישתו אטום, הוושת סתום עמו טהורה מתומת לידה, מפני שאינו יכול להתקיים כך. מוסיפה הגמרא להביא ברייתא דנה בדיני ולד שנולד אטום. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המפלת גוף של ולד אטום שחסר ממנו חלקו התחתון, והרי הוא אטום וסתום במקום החיסרון, אין עמו טמאה לידה מפני שאינו ראוי להתקיים כך. ומפרשת הברייתא ואיזו הוא ולד בעל גוף אטום שאינו מטמא את אמו, רבי אומר כל שנחסר ממנו בכדי שינטל מן החי וימות, אילו היה נחתך כך מאדם חי, היה מת על ידי החיסרון הזה. והאמוראים נחלקו בפירוש דברי רבי, וכמה הוא השיעור שינטל מן החי וימות על ידי נטילה זו? רבי זכאי אומר, כל שנחתכו רגליו עד הארכובה, עד הברך והברך בכלל, אז הוא לא יכול לחיות כך, והרי הוא טריפה. וולד שנולד כך אינו ולד. רבי ינאי אומר, אף מי שדינו כטריפה, ראוי לחיות יותר מ-12 חודש. וולד שנולד כך, דינו כבלד. ושיעור שינטל מן החי וימות, הוא כל שנחתכו רגליו עד לנקביו ונקביו בכלל. שהרי בהמה שנחתכו רגליה בשיעור זה, דינה כנבילה אף בחייה. ועל כן גם עובר שנוצר כך, אינו ולד. רבי יוחנן אומר, משום רבי יוסי בן יהושע, מי שדינו כטריפה ראוי לחיות יותר מ-12 חודש, וולד שנולד כך דינו כבלד, וגם מי שנחתכו רגליו עד לנקביו אינו כנבילה אלא כטריפה ודינו כבלד, ושיעור שינטל מן החי וימות, הוא כל שנחתך עד מקום טבורו, שזה אינו ראוי לחיות ואינו ולד. מפרשת הגמרא, בין רבי זכאי לרבי ינאי, איכא בעיניו יש ביניהם מחלוקת והבדל, האם טריפה חיה? האם טריפה יכולה לחיות יותר מ-12 חודש או לא? מר סבר רבי ינאי סבר טריפה חיה, ועל כן אם נחתכו רגליו עד הארכובה, אינו בכלל כדי שינטל מן החי וימות, עד שיחתכו רגליו עד לנקביו. ומר סבר רבי זכאי סבר טריפה אינה חיה, אינה יכולה לחיות יותר מ-12 חודש, ועל כן אם נחתכו רגליו עד הארכובה, ובכלל של הכלל, עד שינטל מן החי וימות. בין רבי ינאי לרבי יוחנן איכא בעיניו, ההבדל בין רבי ינאי לרבי יוחנן, והמחלוקת ביניהם תהיה בממרא דרבי אלעזר, בדין שחידש רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר במסכת חולין דף כ"א עמוד א', ניטל ירח, ניטל נחתך מן הבהמה, ירח ממקום חיבורו וחלל שלה, וכן נחתך עם כל הבשר, עד שנראה במקום החתך כאין חלל, וסימן לדבר כל שנראה חיסרון הירח, אפילו בשעה שהיא רבוצה, רואים שם שקע, אז בוודאי ניטל גם חללה של הירח, דין בהמה זו כנבילה, אף על פי שעדיין היא חיה, והיא מתמת תומת נבילה, שדינה כמתה ולא כחיה. בדין זה נחלקו רבי ינאי ורבי יוחנן, שרבי ינאי סובר כרבי אלעזר, ולכן לדעתו מי שנחתכו רגליו עד לנקביו ובכלל, כדי שינטל מן החי וימות, ואילו רבי יוחנן אינו סובר כרבי אלעזר, ולכן לדעתו הוא לא בכלל הזה, אלא אם כן נחתך עד מקום טבורו. ובוודאי שרבי ינאי ורבי יוחנן שניהם סוברים שטריפה חיה מעל 12 חודש. ומבאר הריטב"א את טעמו של הדבר, מפני שכשניטל הירח והחלל שלה, אף אם רבי יוחנן סובר שאין דינה כנבילה, מכל מקום בוודאי היא טריפה. מפרשת עכשיו הגמרא דין המפלת ולד אטום בראשו, אמר רב פאפא, המחלוקת שהוזכרה לאל כמה הוא שיעור בכדי שינטל מן החי וימות, שאם נחסר הוולד בשיעור זה הוא אינו ולד, נשנתה דווקא כאשר הוולד חסר מלמטה למעלה, בחלק התחתון של גופו. אבל אם הוא חסר מלמעלה למטה, שנחתך מגולגלתו, אפילו אם חסר רק כל דהו, כלשהו, אמו תאורה, מפני שאינו יכול לחיות ואין דינו כוולד. וכן אמר רב גידל, אמר רבי יוחנן, כך אמר רב גידל בשמו של רבי יוחנן, המפלת עת שגולגלתו אטומה, שגולגלתו חסירה, אמו תאורה מפני שאינו ולד. הוסיפה הגמרא דין נוסף שאמר רב גידל בשם רבי יוחנן, ואמר רב גידל, אמר רבי יוחנן, המפלת ולד שהוא כמין אפקוטה דדיקלה, כאין הפיצולים היוצאים מעץ הדקל שהיו ידיו ורגליו על כתיפו, ומלמטה הוא חסר צורה, אמו תאורה מתומת לידה מפני שאינו ולד. הביאה הגמרא מחלוקת בדין ולד שפניו מעוכים. איתמר נאמר בבית המדרש, המפלת מי שפניו מוסמסים, מעוכים קצת, רבי יוחנן אמר, אמו תמאה תומת לידה מפני שלא פקע ממנו שם ולד על ידי זה. ריש לקיש אמר, אמו תאורה מפני שאינו ולד. אי טיבי הקשה רבי יוחנן לריש לקיש, שנינו בברייתא מפלת יד חתוכה, מחותכת בצורת יד בחיתוך אצבעות, וכן המפלת רגל חתוכה כצורתה, אמו טמאה מחמת תומת לידה, ואין אנו חוששים שמא יד זו או רגל זו, מגוף אטום בת, מגוף חסר היא באה. מסיים רבי יוחנן את הקושייה, ואם איתה עם הדין כדבריך שהמפלת מי שפניו מוסמסים תאורה, ליטני היה לתנה לשנות שהמפלת יד חתוכה או רגל חתוכה טמאה לידה, ואין חוששים שמא יד או רגל זו באה מגוף אטום או ממי שפניו מוסמסין, שהרי גם באופן זה הייתה תאורה מתומת לידה. אומרים תוספות בדיבור המתחיל ליטני, אף על פי שישנם עוד ולדות רבים שאינם מתאמים תומת לידה ולא נשנו בברייתא, מכל מקום היה לו לתנה לשנות את מי שפניו מוסמסין, מפני שהוא דומה יותר לגוף אטום וראוי לשנותם יחדיו. ולא מצינו שריש לקיש השיב על הקושייה הזו. רב פאפי שנה את השמועה באופן אחר, אמר רב פאפי לא כך שנינו, אלא בוולד שפניו מוסמסין כולי על מלא פליגי, בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש אינם חולקים דתמאה, אמו תמאה תומת לידה מפני שלא פקע ממנו שם ולד, כשנמעכו פניו מעט, אלא כי פליגי, מה שחולקים רבי יוחנן וריש לקיש, זה בדין ולד שפניו תוחות, שאין צורת פניו ניכרת כלל. ואיפך איתמר, והשמועה נאמרה להפך, שרבי יוחנן אמר שמפלת ולד שפניו תוחות אמו תאורה, וריש לקיש אמר, שאימו טמאה. אומר רשי שרב פאפי, שהפך את דעותיהם של רבי יוחנן וריש לקיש, לא הוצרח לזה כדי ליישב קושייה כלשהי, אלא שכך קיבל מרבו את השמוע. והצלח, שזה ראשי תיבות ציון לנפש חיה, הלא הוא בא לנודע ביהודה, מפרש, שהיה ידוע בבית המדרש שרבי יוחנן וריש לקיש חולקים במפלת ולד שהושחתו פניו, ולא ידעו מה סובר כל אחד מהם, וגם לא ידעו האם נחלקו כשפניו מוסמסין או כשפניו פתוחות. לאחר מכן דרש רבי יוחנן בבית המדרש שהמפלת ולד שפניו מוסמסין טמאה, מכוח דבריו הבינו בני הישיבה שבנידון זה הוא חולק עם ריש לקיש, שריש לקיש מתאר בפניו מוסמסין. אבל לאחר שמהברייתא המוכח שלא נחלקו בפניו מוסמסין, אם כן בהכרח מה שדרש רבי יוחנן לטמא כשפניו מוסמסין, הייתה כוונתו שידייקו מדבריו שכאשר פניו פתוחות תאורה, ושבדין פניו פתוחות חולק עליו ריש לקיש וטימא. ולכן אמר רב פאפי שאם מחלוקתם בפניו פתוחות, בהכרח יש להפך גם את דעותיהם שרבי יוחנן הוא המתאר, וריש לקיש הוא המתמא. שואלת הגמרא לדברי רב פאפי ולוטווי ריש לקיש לרבי יוחנן מהה, מדוע לא הקשה ריש לקיש על רבי יוחנן מברייתא הזו של המפלת יד חתוכה, שממנה משמע שרק המפלת גוף אטום טהורה, ולא המפלת ולד שפניו פתוחות, כי אם לא כן, היה לתנה לשנות המפלת יד חתוכה או רגל חתוכה, תמאה לידה, ואין חוששים שמה מגוף אטום וממי שפניו פתוחות באתה. מתרץ את הגמרא משום דשני לי, שרבי יוחנן היה יכול להשיב לו לרש לקיש אם הוא היה מקשה עליו, היינו גוף אטום, היינו מי שפניו פתוחות. התנה לא שנה גם מי שפניו פתוחות, מפני שאף הוא בכלל גוף אטום, שהרי גוף אטום היינו הסר, וגם מי שפניו פתוחות חסירה צורת פניו לגמרי. ורשי מוסיף שדווקא לעניין פניו פתוחות יש להשיב כך, מפני שאין לו צורת פנים כלל, והוא דומה לגוף אטום וחסר. מה שאין כן מי שפניו מוסמסין, אין צורת פניו חסירה לגמרי, ואינו בכלל גוף אטום. ולכן בוודאי מוכח היטב מהברייתא שהמפלת מי שפניו מוסמסין, תמאה כדברי הגמרא לעיל. מביאה הגמרא מעשה לעניין ההלכה בדין ולד שפניו פתוחות. בני רבי חייא, ושמותם יהודה וחזקיה, כאמור לקמן בדף זך עמוד א', נפוק לקרייתא, יצאו לכפרים לראות את שדותיהם. כשחזרו, עטו לקמי דאבוהון, באו לפני אביהם רבי חייא, אמר להם, כלום מעשה בא לי איתכם, האם בשעה שהייתם בכפרים בא לפניכם מעשה, שנזקקתם להורות בו הלכה למעשה? אמרו לו, מעשה במפלת ולד בעל פנים תוחות בא לידינו, ונשאלה מלפנינו השאלה, האם מפלת זאת טמאה טומאת לידה? ותימנוע, פסקנו שהיא טמאה. אמר להם רבי חייא לבניו, צאו שנית לכפרים ותארו מה שטימאתם, מפני שמפלת ולד שפניו פתוחות אינה טמאה לידה. מה דעתך הוא? מה זה עלה על דעתכם? לטמא? לחומרה, מפני שסברתם שראוי להחמיר עליה יותר מן הדין? לא היה לכם להחמיר חומרה כזו. משום דחומרה דעתיה לידי כולה היא. חומרה זו סופה לבוא לידי כולה שאינה כדין. דקה יעביתו לה, שהרי כשטימאתם אותה טומאת לידה נתתם לה ימי תואר כדין יולדת. מפני שנתנו לה ימי תואר עד כלות 40 יום מהלידה כדין יולדת זכר, שמאחר שהוולד הוא ספק זכר ספק נקבה, נתנו לה מספק שבועיים ימי טומאה כדין יולדת נקבה וימי תואר כיולדת זכר. והיא תינק בדם שתראה באותם הימים כדין דם תואר, ובאמת מצד הדין הוא דם טומאה. מביאה הגמרא מחלוקת בדין ולד שיש לו איברים יתירים. איתמר נאמר בבית המדרש המפלת מן בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות, אמר רבי מרחן, באישה שהפילה נפל שכזה אינו ולד ואינה טמאה טומאת לידה. ואם הראה זאת בבהמה שנשחטה ונמצא עובר כזה במהיה, העובר אסור באכילה ולא הותר בשחיטת אמו, וכל שכן אם יצא לאוויר העולם שהוא אסור, שהרי הוא נפל ונבלה. וגם קודם שמת הוא נחשב כמת, ועל כן גם שחיטה אינה מועילה לו. ושמואל אמר, אם הראה חן באישה, הרי הוא ולד ואימו טמאה טומאת לידה. ומחלוקתם האם באישה הוא ולד או לא, משום ששמואל סבר שוולד כזה ראוי להתקיים, ורב סובר שאינו ראוי להתקיים. כך תוסות מסבירים בדיבור המתחיל, רב חנינה בן אנטיגנוס. ואם הרחן בבהמה שנשחטה ונמצא במאי הוולד שיש לו שני גבים ושני שדראות, הרי הוא מותר באכילה. שכל הנמצא במאי בהמה, הותר בשחיטתה ובלבד, שיהיו לו פרסות. והיתר הזה נלמד במסכת חולין בדף סמכתת, מהפסוק וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות מעלה גירה בבהמה אותה תוכלו. ריבה הכתוב במילים וכל ובבהמה, שכל הנמצא במאי הבהמה מותר באכילה, ואין חילוק בין אם פרסותיו שסועות או שאין כלוטות. מבארת הגמרא את מחלוקת רב ושמואל, במייקה מפליגי, במנך לקו רב ושמואל, אומרת הגמרא מחלוקתה מי? בדי רב חנין בר אבא, בדינו של רב חנין בר אבא, דאמר רב חנין בר אבא, נאמר בתורה בספר דברים פרק י' פסוק ז', אך את זה לא תאכלו, ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה השסועה, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גירה המה, ופרסה לא יפריסו טמאים הם לכם. המילה השסועה שנאמרה בפסוק הזה, הכוונה למין בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות, ובפסוק זה אסרה התורה את אכילתה. ונחלקו רב ושמואל בביאור דין השסועה. רב אמר בריה באלמה ליטה, אין מין בריה בעולם שיש לו שני גבין ושני שדראות, והאפשרות היחידה למצוא בהמה שכזו היא, כשמזדמן לפעמים שבהמה רגילה תתאבר בעובר בעל שני גבין ושני שדראות, ובהכרח כי אגמרי רחמנה למשה, כשלימד הקדוש ברוך הוא את משה שהשסועה אסורה, במאי אימה אגמרי, לימד אותו שהיא אסורה כשנמצאה בהמה כזו, במאי אימה, ולכן אמר רב שבלת שיש לו שני גבים ושני שדראות הנמצא במאי בהמה אסור באכילה. אילו שמואל אמר בריאה באלמאיתה, יש מין בריאה בעולם שיש לה שני גבים ושני שדראות, וכי אגמרי רחמנה למשה, כאשר לימד הקדוש ברוך הוא את משה שהשסועה אסורה, באלמה אגמרי, על אותו מין שנמצא בעולם לימדו שהוא אסור, אבל כשנמצאה בריאה כזו במעי אימה, לא לימד הקדוש ברוך הוא שהיא תהיה אסורה, וישריה היא מותרת בשחיטת אימה, כשאר בהמה נמצאת במעי אימה שאותרה בשחיטתה. ועל כן אמר שמואל, שבבהמה, ולד שיש לו שני גבים ושני שדראות, שנמצא במאי אמו, מותר באכילה. מקשה הגמרא על דברי רב ושמואל. הייתי והקשה רב שימי ברכיה ברב לזקנו רב, שהיה אבי אביו. שנינו לעניין בחור בהמה תאורה, שיש להביאו לקורבן והוא נאכל לכהנים, ואם יש בו מום, אז הוא ניתן במתנה לכהן, ואוכלו הכהן בלא הקרבה. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, כל בחור שיש לו שני גבין ושני שדראות פסול לעבודה שאינו קשר להקרבה. על מה? דחיי, מוכח שבהמה שיש לה שני גבין ושני שדראות יכולה לחיות, וגם מותרת באכילה, ולכן נזקק רב חנינה לומר שהיא פסולה להקרבה. וקשה בין לרב ובין לשמואל שנחלקו על ולד, שיש לו שני גבין ושני שדראות הנמצא במעי אמו, אבל לאחר שנולד שניהם סוברים, שאינו יכול להתקיים, והרי הוא נפל ונבילה. משיבה הגמרא אמר לי, אמר לו רב בחביבות, שימי, אתה הוא שימי בן בני שיודע להשיבני? הוא אמר לו כך מתוך שחביב היה עליו. עוד פירוש מבירה שבשם יש מפרשים, שרב לא היה זוקף את עיניו מחמת צניעות, ולכן לא הכיר את העומד לפניו ונצרח לשואלו, האם הוא באמת שימי? אומר לו רב, אמנם יש לתרץ את קושייתך, שדינו של רב חנינה בן אנטיגנוס אינו מדבר על מי שיש לו שני גבים ושני שדראות ממש, אלא על מי ששדרתו עקומה עד שנראית כשני שדראות. אבל מי שיש לו שני גבים ושני שדראות ממש, בוודאי אינו יכול להתקיים, והוא נפל ואסור באכילה. ממילא אין עוד מקום לקושייתך. מקשה כעת הגמרא על דברי שמואל, מי תווה יקשו בני הישיבה על דברי שמואל, שנינו בתוספת במסכת חולין. יש בעוברין, יש עוברים של בהמה שאילו נמצאו במאי אמם היו מותרים באכילה. וכשיצאו לאוויר העולם דינן, שהם אסורים משום נבילה, מפני שאינם יכולים להתקיים. ואילו הם, עובר שיצא לאוויר העולם כשהוא בן 4 חודשים מתחילת עיבורו, והשיעור הזה הוא לדקה, בבהמה דקה שזמן עיבורה הוא 5 חודשים. וכן עובר שיצא לאוויר העולם כשהוא בן 8 חודשים, ושיעור זה הוא לגסה, בבהמה גסה שזמן עיבורה הוא 9 חודשים. וכן הימנו ולמטה. דהיינו, אם יצאו מבטן אמם לפני השיעורים שהוזכרו לאל, דהיינו בין 4 חודשים לבהמה דקה ובין 8 חודשים לבהמה גסה, הרי העובר הזה אסור כדין נבילה. מסיים את הברייתא, יצא מכלל דין זה מי שיש לו שני גבין ושני שדראות שדינו שונה. שואלת הגמרא, מה היא יצא? מה כוונת הברייתא במילה יצא? לאו, האם אין כוונתה? שבלת שיש לו שני גבין ושני שדראות יצא מכלל שער העוברין, ששער העוברין אינם אסורים אלא כשיצאו לאוויר העולם. ועוברים שיש להם שני גבים ושני שדראות דינם שונה, שאפילו כשנשחטה הבהמה ונמצאו אלו במאימן, הם אסורים. כדעת רב שאמר, שכאשר נמצא עובר כזה בבהמה, אסור באכילה, אם כן קשה על שמואל שהתיר באכילה אם נמצאו במאימן. אומרת הגמרא, רב מתרץ את דברי הברייתא לטעמי לפי שיטתו, מפני שאף על פי שאין מן הברייתא קושייה על רב, מכל מקום בלשון הברייתא עצמה יש קושי, מפני שמשמעות דברי הברייתא היא, שבלת שיש לו שני גבים ושני שדראות יצא מכלל שער העוברים שאסורים כאשר יצאו לאוויר העולם, והוא מותר אפילו לאחר שיצא לאוויר העולם. ומאחר שאי אפשר לומר כן, שהרי ולד בעל שני גבים ושני שדראות אסור באכילה לדעת כולם, על כן נזקק גם רב לתרץ את דברי הברייתא באופן שיתאים לשיטתו. ואומרת הגמרא, ושמואל מתרץ לטעמי, וגם שמואל שהיה קשה עליו מן הברייתא הזו, מתרץ את דברי הברייתא לפי שיטתו, ומפרש את הגמרא ומבארת. רב מתרץ לטעמי, רב מתרץ לשיטתו שצריך להוסיף על דברי הברייתא ולשנותה כך. הוא בר שנולד כשהוא בן 4 חודשים לבהמה דקה, או בין 8 חודשים לבהמה גסה, וכל שהמנו הוא למטה, אסור באכילה. פחות מ4 חודשים לבהמה דקה, או פחות מ8 חודשים לבהמה גסה, אסור באכילה. במה דברים אמורים שבלת כזה שלא קלו חודשי עיבורו אסור, דווקא כשיצא כבר לאוויר העולם? אבל כשנמצא במאי אמו, כשנשחטה, שרי, הותר הבלד בשחיטתה, אף על פי שלא קלו חודשיו. יצא מכלל היתר הזה, מי שיש לו שני גבין ושני שדראות, ואפילו אם נמצא במאי אמו, נמי אסור, גם כן אסור, כשיטת רב שאמר, שכאשר זה נמצא בבהמה, אסור באכילה. וזה איסור השסועה, שנאמר בתורה לדעת רב, כשנמצא עובר כזה במאי אמו. ושמואל אומר את הגמרא מתרץ לטעמי, יתרץ את הברייתא לפי שיטתו, שצריך להוסיף על דברי הברייתא כך, עובר שנולד כשהוא בן 4 חודשים לבהמה דקה, או בן 8 חודשים לבהמה גסה, וכל שהמנו הוא למטה, אם זה פחות מהגיל הזה, דהיינו עובר שנולד בין פחות מ4 חודשים לבהמה דקה או פחות מ8 חודשים לבהמה גסה, אסור באכילה. במה דברים אמורים שהעובר נאסר בצייתו לאוויר העולם בשלא קלו לו חודשיו, שנולד קודם זמנו? אבל עובר שקלו לו חודשיו, שהוא בין 5 חודשים לדקה ובין 9 חודשים לגסה, מותר אף אם יצא לאוויר העולם. יצא מכלל זה מי שיש לו שני גבין ושני שדראות שנאמר בו איסור נוסף, דאף על גב דקלו לו חודשיו? למרות שהוא בין 5 חודשים לבהמה דקה ובין 9 חודשים לבהמה גסה, אף על פי כן אם יצא הולד לאוויר העולם אסור, מפני שהוא נפל שאינו ראוי לחיות ודינו כנבילה. ורק כשנמצא במעי אמו שרי הוא מותר כדין כל עובר שנמצא במעי אמו. וכדברי שמואל שבריאה שיש לה שני גבים ושני שדראות, בבהמה מותרת באכילה. מביאה הגמרא שרב בייר את טעמו, מדוע באישה זה אינו ולד. תני תנא קמיה דרב, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רב, שנינו בברייתא מפלת בריאת גוף שאינו חתוך, שאין בו חיתוך איברים, אלא כולו שלם, כי אין לוח עץ חלק, וכן המפלת בריאת ראש שאינו חתוך, שאין לו פנים וצורה, אלא כולו חלק כי אין עיגול, יכול היית לומר שתהיה אמו טמאה לידה, תלמוד לומר משמיענו הכתוב האמור לעניין טומאת לידה, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים כי מי נידת דבותה תטמא, ונאמר בסמוך וביום השמיני מול בשר עורלתו, יש ללמוד מסמיכות הפסוקים, רק מי שראוי מצד בריאתו לחיות עד לזמן ברית המילה שלאחר 8 ימים מלידתו, אמו טמאה טומאת לידה. יצאו אלו, התמעטו אלו שנבראו בגוף או בראש אינו חתוך, שמבריאתם אינן ראויים לחיות עד זמן ברית המילה שלאחר 8 ימים, שאין אמם טמאה טומאת לידה. אמר לו רב לחכם ששנה את הברייתא הזו לפניו, וסיים בה, תגרוס בסיום הברייתא הזו, אחי, כך. וכן מי שיש לו שני גבין ושני שדראות, אמו אינה טמאה טומאת לידה, שגם הוא אינו ראוי לחיות עד ברית המילה שלו במלות לו 8 ימים. מבארת הגמרא את ההלכה בדין מי שיש לו שני גבים ושני שדראות. רב ירמיה בר רבא סבר חשב למעבד עובדה כבתי דשמואל. חשב לעשות מעשה כדעת שמואל ולהורות שהיולדת ולד בעל שני גבים ושני שדראות טמאה טומאת לידה. אמר לו רבונה, מה דעתך, מה דעתך שהחלטת להכריע כשמואל? האם מפני שסברת לנהוג לחומרה? להחמיר עליה ולטמאה מפני הספק? הרי זו חומרה דעתי לידי כולה הוא. זוהי חומרה שסופה לבוא לידי כולה, דקייבת לה דמי תואר. שהרי כאשר אתה מטמא אותה טומאת לידה, אתה נותן לה ימים שבהם דמיה יהיו דמי תואר. ואם אין הלכה כשמואל, דמים אלו הם טמאים, ונמצאת שהקלת עליה שלא כדין. לכן אבי דמי הכבתי דרב, עשה על כל פנים כדברי רב, אף על פי שהוא המקל, דקי מלעני לחטא כרב באיסורי, מקובל בידינו שהלכה כרב בדיני איסור ואתר, בין כאשר דבריו נאמרו לכולה, ובין כאשר דבריו נאמרו לחומרה. מסתפקת הגמרא בדינו של עובר בהמה שנולד חודשיים קודם זמנו. והנושא הזה מוזכר כאן, אגב דברי הברייתא, יש בעוברין שהם אסורין שהובאה לאל, וממנה מוכיחה הגמרא לעניין ולד שנולד חודשיים קודם זמנו. וכדלהלן, אמר רב, הרי אמרו חכמים במניין חודשי העיבור של המינים השונים, אישה יולדת ולד בן קיימא לאחר 9 חודשי עיבור, וכן היא יולדת ולד בן קיימא גם לאחר 7 חודשי עיבור. אבל אישה שילדה ל8 חודשים אין הוולד מתקיים, כמו ששנינו במסכת שבת דף קוף למדה עמוד א', שאין מחללין עליו את השבת, והרי הוא כאבן ואסור לטלטלו. בהמה גסה טהורה יולדת ולד בן קיימא לאחר 9 חודשי עיבור, ויש להסתפק. האם גם בהמה גסה יולדת ולד בן קיימא גם לאחר 7 חודשי עיבור, כשם שאישה יולדת גם ל9 חודשים וגם ל7, או שמה, בהמה לא ילדה בן קיימא ל7 חודשים, ואם ילדה ל7 חודשים, הרי ולדה נפל ואסור באכילה. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לפשוט את הספק. אמר רב נחמן בר יצחק תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מהברייתא שהוזכרה לאל בדף כ"ד עמוד א', נאמר בה יש בעוברין שהם אסורין, בין 4 לדקה, בין 8 לגסה, בין 4 חודשים לעיבור בהמה דקה, ובין 8 חודשים לעיבור בהמה גסה. אימנו ולמטה אסור, פחות מן החודשים הללו אם היא התעברה, הוא אסור. מה אליו, האם אין כוונת הברייתא במילים המנו ולמטה, הגסה, גם לעניין בהמה גסה, שכל שילדה ל8 חודשים ומטה, הוולד אסור, אם כן תפשוט, שבהמה שילדה ל7 חודשים, אין ולדה מתקיים. דוחה הגמרא ואומרת, לא זו כוונת הברייתא, אלא המילים המנו ולמטה מוסבות רק הדקה, רק על בהמה דקה, שאם היא ילדה מ4 חודשים ומטה, כגון שילדה ל3 חודשים, הוולד אסור, אבל בהמה גסה אפשר שאם ילדה ל7 חודשים, ולדה מתקיים. חוזרת הגמרא ומקיימת את הראיה. מקשה הגמרא, אי מאי, מה הדחייה היא זו? והרי מן הברייתא עצמה יש להוכיח שהיא אינה מדברת רק בבהמה דקה, כי היא אמרת בשלמה הגסה, אם היית מבאר שדברי הברייתא מוסבים גם על בהמה גסה, היא צריך, מובן מדוע יש צורך להשמיע שהימנו ולמטה אסור. סל כדאי תחמינה היה לו בדעתך לומר, אויל ובאישה ולד בן 7 חודשים חיי ומתקיים, ובבהמה נמי גם כן חיי, ולד בן 7 חודשים מתקיים, שרי זמן לידתם של בהמה ואישה שווים לאחר 9 חודשים, כמה שמלן משמיענו התנא דלא חיי, שוולד בן 7 חודשים בבהמה גסה אינו מתקיים, אלא היא אמרת אם תאמר שדברי הברייתא הדקה איתמר, אמורים רק לעניין בהמה דקה, פשיטה, פשוט הוא הדבר הזה, שרי בתלת הירחי מיקה חיי, בהמה שנולדה לאחר 3 חודשי עיבור, האם יעלה על הדעת שתוכל להתקיים? למה הוא צריכה הברייתא להשמיענו? משיבה הגמרא לעולם אפשר לומר שדברי הברייתא מוסבים רק על בהמה דקה, ואף על פי כן, יצטריך, הוא צריך התנא להשמיענו שהנולדת אחר שלושה חודשי עיבור, אסורה. מדוע הסל? כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, כל בציר תרי ירחי חיי, כל שפחת שני חודשים מחודשי עיבורו, ראוי הוא לחיות, הוא כשם שוולד אישה וולד בהמה גסה מתקיימים כשנולדו חודשיים קודם זמנם, כך גם וולד של בהמה דקה מתקיים כשנולד חודשיים קודם זמנו, דהיינו לאחר שלושה חודשי עיבור, כמה שמלן משמיעה טענה שוולד דקה שנולד מארבעה חודשים ולמטה, אינו מתקיים. נמצא שלמסקנה לא נפשט הספק האם וולד בהמה גסה שנולד לשבעה חודשים, מתקיים או לא. מבארת הגמרא את דינה של המפלת דמות לילית. אומרת הגמרא, מה רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, אישה המפלת ולד בדמות לילית שהוא מין שידה, יש לה פרצוף אדם ויש לה כנפיים, היא מות מעט תומת לידה מפני שוולד ממש הוא, אלא שיש לו בנוסף לשאר עיבריו כנפיים. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כדברי שמואל, אמר רב יוסי, מעשה במקום ששמו סימוני, באישה אחת שהפילה ולד בדמות לילית, ובא מעשה זה לפני חכמים ואמרו שהיא טמאה לידה מפני שוולד הוא, אלא שיש לו כנפיים. מבארת הגמרא את הדין של המפלת דמות נחש. המפלת ולד בדמות נחש אורה חנינה בן אחיו של רב יהושע שהיא מות מאה לידה. הלך רב יוסף וסיפר את הדברים לפני רבן גמליאל הנשיא, שכך אורה בן אחיו של רב יהושע. שלח לו רבן גמליאל רב יהושע, אנהג בן אחיך ובו, אבי אמך את בן אחיך ובוא לפניי כדי לבאר מדוע אורה בן אחיך אורה הזו. יצאו רב יהושע וחנינה בן אחיו כדי לבוא לפני רבן גמליאל, ובהליכתן יצתה קלת חנינה לקראתו, לקראת רב יהושע, ואמרה לו, רבי, המפלת כמין דמות נחש, מה ומה דינו, האם היא מות מעל לידה או לא? אמר לה רבי יהושע, היא מות טהורה. חזרה ואמרה לו, ולא משמך, אמרה לי חמותי, אשת חנינה, שהיא מות מעל לידה. אמר לה רבי יהושע, מאיזה טעם? אמרה לה חמותך שהיא טמאה, והשיבה לו, אויל וגלגל עינו של נחש, עגול כגלגל עינו של אדם. מסיים את הגמרא מתוך דבריה של קלת חנינה, נזכר רבי יהושע בהלכה הזו ובטעמה, ועל כן שלח לו לרבן גמליאל לומר לו, מפי אורה חנינה. אני לימדתי אותו כך, והטעם שגלגל עינו של נחש עגול כשל אדם. לומדת הגמרא הנהגה מתוך המעשה שהובא, אמר רבי ישמע מן המוכח מן המעשה הזה, צורבה מרבנן, תלמיד חכם דאמר מילתא, שאומר דבר הלכה, לימה בתעמה, שיומר את טעם דבריו, דחימת קורו לי מתקר, כדי שאם בעתיד ישכח את דבריו כאשר יזכירו לפניו את טעמו, מתוך כך ייזכר בהוראתו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית דפים מחף ג' וחף ד' במסכת נידה עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הם כללי ההיקש לרבי אלעזר? שאלה שנייה, מה יש להשיב על ההיקש של יצירה יצירה? שאלה שלישית, מה הטעם של רבי מאיר שמפלת בהמה חיה ועוף טמאה? שאלה רביעית, המפלת בהמה חיה ועוף, מה דין הוולד שאחריו לעניין בכורה ומדוע? שאלה חמישית, מה הצד שאדם במעי בהמה יהיה מותר באכילה, אפילו שבמקרה כזה, בדמות יונה, אסורה? שאלה שישית, מה הדין אם נברא בעין אחת או בירך אחת? שאלה שביעית, כמה ינטל מן החי ויחשב מת ומדוע? שאלה שמינית, מתי לא נחלקו? ואפילו חסר כלשהו תאורה? שאלה תשיעית, מה דין בריאה שיש לה בית גבין ובית שדראות? והשאלה האחרונה, אישה בהמה גסה ודקה לכמה חודשים יולדות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי טוב בחשוון תשפ"ה, ערב שבת קודש. פרשת וירא, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דפים חף ג' וחף ד' במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב, חדש ושמח בעזרת השם, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, י"ט בחשוון תשפ"ה, ונלמד את דף חף ה' במסכת נידה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.